על הסוגיה כאן. אני מקווה שזה נראה לכם מספיק יסודי ומובן. והם השיעור הכללי, ממה שהבנתי, הולך בדיוק לחזור לכל הנקודות שכבר עסקנו בהם פה בהרחבה. הפרשנות המקומית, הסוגיה במסגרת מסכת בבא מציע. זה צומח מתוך משנת שניים אוחזים בטלית, התפתח פה כל הסוגיה הזאת. עכשיו מה שעושים הראשונים פה, הם בעקבות הסוגיה, פותחים את השאלה במבט רחב יותר. בכלל, כל נושא התפיסה במצב שמון המוטל וספק, כמו שאחד מהצדדים הולך לקבוע עובדות חד צדדיות בשטח, לא לפי הפסק שבית הדין פוסק, מה הדין? האם אנחנו מאפשרים או לא מאפשרים, כדרכם של ראשונים, הדיון פה הרי נפתח, אתם יכולים, אני אגיד זה אחרת, כדרכם של ראשונים, הדיונים האלה נעשים על ידם לפי דרכי הלמידה שלהם. אם אני בעל תוספות, אז מה הדבר המרכזי שמנחה אותי, הייתי אומר שמניע את הלימוד, איך נראה שיעור של רבנו תם? מה השאלות שהוא שואל? בעיקר יחס בין סוגיות. כן, בעלי התוספות, עיקר השיעורים שלהם התפרנסו מהשוואת סוגיות בש"ס, ולכן הם חיפשו סוגיות נוספות בש"ס שבהם יבוא לידי ביטוי מה? השאלה בדבר תפיסה, ואז מתוך ההשוואה בין הסוגיות, מה ילך ויתחבר? אז מה היה העמדה? כי הסתירה בעצם, הייתי אומר, כמעט מחייבת אותנו להגדיר מחדש את מה שחשבנו תרום הסתירה. כן? וזה הדרך שבתוספות עושים את זה. בעקבות התוספות פה גם הרמב"ן עבד ככה. תלך הרמב"ן עובד פה, בעיקר הוא מצטט כמה וכמה גמרות, והשאלה הגדולה היא מה היחס? כי בחלק מהגמרות לדעתו יעלה שתפיסה מועילה, בחלק תפיסה לא מועילה, ואז השאלה היא מה הנוסחה הסודית, מתי כן, מתי לא. אבל מה שמניע את הלימוד, אלו הסתירות הפנימיות בש"ס. כלומר, כדי שהדיון יקבל נפח, שיקבל אופי, זהות, אז מה הדיון צריך? נפגש עם מכלול של מקורות. מי שהכין היה יכול לראות שהתוספות מביאים דווקא יחסית מספר מצומצם של מקורות. מי שמביא יותר מקורות זה דווקא הרמב"ן. הרמב"ן כאילו לוקח יותר ויותר נושאים ומנסה איכשהו לסנכן אותם אחד עם השני. כן? הרמב״ם, אני אומר רק פתיח, נראה אותו אחר כך בכוחות עצמנו, הרמב״ם לא עבד באמצעות דיאלקטיקה. הרמב״ם הוא לא דיאלקטיקן. הרמב״ם יותר היה בעל כושר ארגון. הרמב״ם לא עמד מול השס משתאה על הסתירות הפנימיות, אלא הרמב״ם עמד משתאה מול חוסר הסדר, או הקושי לסוטט תמונה בהירה בגלל הפיזור של החומר. ולכן עיקר המטרה של הרמב״ם היא לא דיאלקטיקה. וגם פה אנחנו נראה מה שמניע את הרמב״ם פה, אני אומר את זה כפתיח, זה לא סתירות שגרמו לו לחדד את ההגדרות שלו כדי שהם יחילו את כל המקורות. הרמב״ם כנראה הייתה לו סוגיה אחת שאמרה לו מה לחשוב, ובעקבות הסוגיה הזאת הוא מכיל אותה על הכל. איפה הסוגיה הכי ברורה בש"ס שמדברת על תפיסה במצב שמון המוטל בספק? איפה היא נמצאת? בכל הש"ס.
כאן.
זאת הסוגיה הכי ברורה בכל הש"ס שאומרת מה עושים בתפיסה. וכאן כבר, אני אגיד לכם, יש מחלוקת גדולה מאוד בין הרמב״ם לבין כל הראשונים האחרים, והיא בשאלה, אז מה המסקנה של הסוגיה הזאת? כי למדנו את זה קצת ביום שלישי. רוב הראשונים חושבים שמה מסקנת הסוגיה הזאת? שמוציאים מידו, שאי אפשר לתפוס. הרמב״ם, בניגוד לכל הראשונים, מה חשב? שלא מוציאים מידו, שאפשר לתפוס. עכשיו, מה שבעצם יהיה מהלך הדיון ברוב הראשונים הוא, כבר המציע, משמע שאי אפשר לתפוס, אבל יש גמרות אחרות שמשמע שאפשר לתפוס, מה אני עושה? כן? שאני רוצה להדגיש, זה שהם פותרים סתירות, זה לא רק אמירות שהן מכוח האילוץ, כן, סתירה זה סוג של תאונה, אלא הם גם אומרים עמדות עקרוניות, יסודיות, שאולי בעקבות הסתירה מתחדד אצלי שכך נכון לחשוב, אבל זה מה שיוני אותם. כלומר, הייתי אומר, נקודת המוצאה של רוב הראשונים היא מהסוגיה המרכזית בש"ס, שתפיסה זה דבר בעייתי. ולכן אם אני בא לאפשר אותו במקרים מסוימים, מה אני חייב לשאול את עצמי? על איזה רקע, אילו נסיבות, מה מיוחד. לעומת זאת, הרמב״ם ניגש לכל הנושא הזה מכוח הסוגיה שלנו עם תנועת נפש הפוכה מכל הראשונים. הרמב״ם דווקא אמר לעצמו שתפיסה הוא דבר שאני מאפשר אותו, הוא דבר שאני לא כך מתנגד לו, וכן לא נתפלא, נדבר כרגע רק על הסכום, על הכמות, שהרמב״ם יאפשר תפיסה בהרבה יותר מקרים מאשר מאשר כל השאר. לא נתפלא על זה בכלל. כלומר, כשראשונים עומדים מול הרמב״ם, אתם אולי יצא לכם קצת לראות. מול כל תקו בשס. כל תקו בשס. כל פעם שיש בשס, איבאיה וכתוב תקו, מה עשה הרמב״ם? בכל המקרים, הוסיף במשנה תורת המשפט, שאם תפס, אין מוציאים מידו. היה לי חשוב גם שתלמדו איך מגיעים להרבה רמב״מים. אז הרמב״ם הלכות נזקי ממון, זה לא היה בעיה להגיע. איך הגעתי? בסדר, בואי ללמד לכם קצת איך אני בונה. הרמב״ם מצטט, סליחה?
יש תורתיות בצד בגמרא.
נכון, אתה צודק. במקרה הזה הרמב״ם מצטט את הרמב״ם. הוא אומר, לא כמו הרמב״ם. במהדורה הזאת אמרו, הכוונה הרמב״ם הלכות נזקי ממון. אין בעיה, הלכתי הלכות נזקי ממון. ברמב״ם פרנקל יש בצד מה שנקרא מקורות וציונים. אז באותו מקרה, בהלכות נזקי ממון, פרק א', הלכה י' א', הם כתבו בצד רשימה של כל המקומות ברמב״ם, ואני פתחתי את כולם, אני מקווה שגם אתם תעשו את זה, אם עוד לא עשיתם. כל המקומות ברמב״ם, שבהם הרמב״ם על תקו כותב, אם תפס, הם מוציאים מידו. אפשר לראות בעליל שזו שיטה. כלומר, הרמב״ם כשיטה במצבים של ספיקה ודינה, שהחכמים לא יודעים, אז הרמב״ם מה עשה? אמר...
שהחבר'ה
יעשו את הדין שלך. אמר תפיסה, אז אם אתה לא יודע מה אתה מתערב, כשנשאל את עצמנו איך הוא הגיע לזה, הוא לא הגיע בכוח דיאלקטיקה, הוא הגיע בצורה מאוד פשוטה. הוא הגיע לזה מכוח בבא מציע. בואו נראה, בבא מציע זה הסוגיה המרכזית. בבא מציע מופיע מקרה של ספק שהחכמים לא יודעים מה לעשות. כוונה ספק בכור. בספק בכור, אני נעדר כלים לבירור הספק, נכון? לא שייך להביא ראיה, זה אף אחד לא יודע. אם הוא רוח או פטר רחם, נכון? תפיסה לדעת הרמב״ם, כך הוא קרא את הסוגיה, עסקנו בזה בשבוע, ביום שלישי, חשב שהיא מועילה. אז כנראה, מה למדתי פה כלל גדול? שהכלל הזה אומר שבמקומות שחכמים לא יודעים, מה זה תיקו? מה זה איבאיה? מה זה תיקו? שחכמים לא יודעים. שחכמים לא יודעים, הם לא מתערבים. ולכן, בכל תיקו בשס, אמר הרמב״ם, זה נגזר את דיבר המציע. הוא עבד מאוד פשוט, דיבר המציע, הוא יצר כלל. הכלל אומר, כשהחכמים לא יודעים, אז מה חכמים עושים? לא מתערבים, אז תפיסה עוזרת. זו שיטת הרמב״ם. כן, בבקשה.
איך אפשר לדבר על שיטת הרמב״ם בהבנה של הסוגיה שלנו? הוא לא הביא מקורות בעצמו. יכול להיות שהוא פסק את האין מוציאים ידו מסוגיה אחרת בשס, ובאמת הוא לא מת הסוגיה הזאת כמו כל הראשונים.
פה אתה נוגע במה שלא דיברתי.
מעקמים פה את כל הפסקים ברמב״ם, מעקמים את הלימוד שלו בהבנה של הסוגיה. יכול להיות שהוא פשוט פסק.
קודם כל, השאלה טובה, אבל במחילה מי שמעקם דעתי, אל תיפגע, בסדר? מי שמעקם זה אתה. אני רוצה להסביר את הדברים. בסדר? אנחנו הזכרתי בשיעור ביום שלישי, ורק אחד פיתחתי, אחד לא. שיש שני כיווני קריאה מרכזיים ברמב״ם. כיוון אחד שהלך בו הרשב"א, וסיפרתי לכם שבדורותינו הרב בנדיקט הוא הפרשן רמב״ם המרכזי שדוחף לזה, וגם הרב רבינוביץ' בפירוש יד פשוטה, אז זה עוד דוחף. ומה הכוונה? הם אומרים, אם אתה רוצה ללמוד רמב״ם, אתה צריך ללמוד את המתודולוגיה שלו, איך הוא קורא סוגיות, אתה צריך לשחזר את הספרייה שלו, אתה צריך לשחזר את נוסח הסוגיה שלו. זו צורת לימוד שיותר בעלת אוריינטציה היסטורית במובן, אם עשה לשחזר מה חשב האיש שקוראים לו רמב״ם, שכתב ספר גדול במאה ה-12. כן, זה, והרב בנדיקט בעיקר זה שדוחף, שאנחנו כולנו נגועים, סליחה על הביטוי, גם בנוסח וגם במתודולוגיה של ראשוני צרפת ואשכנז. כולנו התרגלנו מערס ילדותינו, ממש, רש"י, תוספות, דפוס וילנה, וברגע שאתה לוקח רמב״ם, משווה אותו לזה, אתה באמת, בצדק, עושה קושיות, שתדעו כבר לפניהם, מי שכותב את זה כדרך מתודית ללימוד רמב״ם, זה הנציב בהקדמה לשאילתות, שהנציב בא להסביר, למה אני לומד גאוני, מה זה כל כך מעניין? אז הנציב אומר, כי כל העולם מסתבכים ברמב״ם, הם משווים את הרמב״ם לגמרא של בעלי התוספות, בטח שיש סתירות. מה צריך לעשות כדי לפתור את הדברים? ללמוד רמב״ם מול הגמרא שהייתה לרמב״ם. אומר הנציב, לדעתי איפה זה נמצא? בגאונים, כך הוא אומר, כי הרמב״ם ממשיך את הגאונים. מי שלומד איתי במבוא לגאונים, אנחנו יודעים לדבר על זה בשיעורים הקרובים, נשמע קצת יותר על זה. אבל בגדול, שאול, השאלה הגדולה היא איך ללמוד רמב״ם. וכאן, הרשב"א בעצם בא ואומר, אנחנו צריכים כאילו להיכנס לתוך סוגיית בבא מציעא, לשאול מה כללי הקריאה שלו, מה בעצם הרשב"א אמר, רמב"ם קרא את בבא מציעא אחרת מכולם. הייתה לו צורת הסתכלות אחרת על הש"ס. מה שלא פיתחתי ביום שלישי, רק סיפרתי שזה קיים, למדתי את זה בחברותה עם אסף, ומי שבא אליי אתמול קיבל עוד חומרים מתנה. מי אוהב אחרונים בשיעור? קינרייך, נכון? אז הוא קיבל את הכל מתנה. זה באו אחרונים אחרים ובאו ואמרו, הכיוון שלך שאול. מה הם באו ואמרו? מי אמר לך שהרמב"ם פוסק מתוך הסוגיה שלנו? הסוגיה שלנו יש לה כל מיני הנחות. ההנחות האלה בסוגיות אחרות, אולי יש סוגיות שחולקות עליהם. אני אוכיח לך שהרמב"ם אימץ את ההנחות של הסוגיות האחרות, ומכוח הסוגיות האחרות הוא פשוט פסק נגד הסוגיה הזאת. עכשיו, אני אומר לך מתוך אני לא אומר איך זה מכריע, שאול, אתה יכול כמובן לחשוב אחרת, במיוחד שאני הולך להוכיח לך שום דבר. דווקא מכוח הלימוד שלי ברמב"ם שנים, נראה לי שמה שהם עושים הוא בדיוק מה שהנציב מזהיר לא לעשות. דיינו, מה הם עושים? הם מפעילים על הרמב"ם מתודולוגיה שהיא המתודולוגיה של בעלי התוספות. בעלי התוספות הם בדיוק עובדים ככה. יש גמרא מפורשת בנושא מסוים, התוספות אומרים, יש כל מיני גמרות אחרות שבניסטר דיברו על הנושא הזה, אין שום עדיפות לגמרא המרכזית. ככה התוספות עובדים. זה דיאלקטיקה במיטבה. אבל הרמב"ם בשיטתית לא עובד ככה. כלומר, אם יש רמב"ם שמדבר על תקפו כהן, שאול, כל הסיכוי שהוא מצטט את המציע דבב. לדעתי יש עדיפות לשתת הרשב"א. כלומר, לי יותר מסתבר לי לחשוב שהרמב"ם קרא את בבא מציע. כן, פה זה המקום היחיד שהש"ס מדבר על זה. במקומות האחרים הש"ס לא ממש דיבר. קח את התוספות המבהיל, הגמרא בכתובות, כתוב שם תפיסה בגמרא? כן או לא? לא כתוב, מה? כתוב באיזשהו מקום, בכל הטייקו כתוב, לכן אני אומר, הרבה יותר מסתבר, כאילו, אם אני כאילו עוקב אחרי מהלך החשיבה של הרמב״ם, שהרמב״ם אמר, יש פה גמרא מפורשת שעסקה בהתקפו כהן, לדעתי המסקנה של הגמרא היא שאין מוציאים מידו, אני מוצא תכונה של הגמרא הזאת, מהי התכונה? שבתקפו כהן, זה נאמר באיזה מקרה? שזה ספק שאין לו הכרעה, למה באמת אין מוציאים מידו? אז מצד אחד הרשב"א הדגיש, בואו קצת נחדד את זה, הרשב"א הדגיש, אתה לא מוציא מידו, כי הישראל לא מוחזק. מה אמר הרשב"א? בכור הוא רכוש שמיים שהוא שם אותו בין ה... שהוא נותן אותו לכהן. זה לא באמת של הישראל. מה? זה לא של הישראל, זה שלו שהוא נותן אותו. הרשב"א אומר, זה מראש לא שלך. אני חוזר למכת בכורות. במכת בכורות, הקדוש ברוך הוא רכש בעלות על כל הבכורות בעולם, והוא נותן אותו לכהנים שלו. אם זה ככה, אז הישראל לא מוחזק בכלל. עכשיו, בסדר, זה היסוד. אז בכל זאת, למה בית דין לא מתערבים? הם לא מתערבים כי אין להם שום כלים להתערב. הם יכולים להגיד שזה לא של הכהן. מה, אתם יודעים כאילו מה, לומר משהו נגד זה? עכשיו, בכל ספק עד דינה, מה קורה בפשטוס? מה קורה בכל ספק עד דינה? חכמים פשוט לא יודעים. כשהחכמים לא יודעים, מה אומרים להם? תשבו בצד. זה העיקרון שהרמב"ם למד, נראה מיד שזה לא כך פשוט, אבל זה העיקרון שהרמב"ם למד. אני חושב שהרמב"ם הסיק מכוח סוגיית בבא מציע כלל שבכל מקום שחכמים נדרי ידע, מה חכמים אומרים, עושים, לא מתערבים, הם לא פועלים, תפיסה מועילה. כנגד זה רוב הראשונים הם סיכמו אחרת את סוגיית בבא מציע. ובוא, לפני שנראה את הסתירות, בוא בתוך הסוגיה ננסה להבין מה באמת יש לסוגיה לפי דעתם לומר נגד תפיסה. למה לא תפיסה? למה לא? כן, בבקשה, שאול.
אתה זוכר אולי איזה אחרון אחד שמדבר ככה על רמב"ם?
שמדבר ככה, לא... עוד לא ראית. אני אומר לך, גלויות האחרונים אצלי בכיס עכשיו, כן, כאילו השולחן שלי, אני קורא בהם, בסדר? אני מכין את שבוע הבא, אבל אני לא יודע, שאול, בסדר? ואני ראיתי כמה אחרונים עם אסף וזה, אבל בגדול עוד לא ראיתי מספיק. ומה שאני כן אומר, בוא עכשיו נעזוב את הרמב״ם לרגע. הרמב״ם כנראה עבד ככה. הגמרא נתנה לגיטימיזציה לתפיסה. לדעתו בתיקו יש נתונים דומים לתנאים של תקפו כהן. אז הנה, יש גמרא מפורשת שתפיסה עוזרת. כנגד זה באו הראשונים האחרים, וקודם כל אמרו, מה פתאום? לא הבנת נכון. בא במציע, מה אומר? גם רבא, גם רבאי, רב אמנון, המים כולם, רב חנינה, סליחה, המים כולם זועקים. שתקפו כהן אין מוציאים מידו. האמת, גם הגמרא בעמוד א' שמוציאים מידו, שתפיסה לא עוזרת. מה אומרת הגמרא בעמוד א', והיחידה מי שהיום הרב בני הולך להגיד לכם שאולי הוא לא היה כתוב בגמרא של הרך. אתם יודעים מה הבעיה? ברך זה לא מופיע, אבל כתוב וכולי ברך. אז הוא הפעיל אותי כחוקר על, מגה חוקר בעיניו, הוא הפעיל אותי לבדוק בכתבי יד, אז בדקתי במכון תעצומי כתבי יד, יש כתב יד אחד של הרך מהגניזה, אבל צריך לנסוע לירושלים כדי לראות אותו. אז אם הוא ייתן לי יום חופשה אני אעשה את זה. אוקיי, אבל היחידה ממה הוא צועק גם כן, שמה יקרה באחד שתוקף והשני צובח, מה ישר נעשה? נוציא מידו. כלומר, סוגיית בבא מציע זועקת, כפו הכהן לפי דעתה מוציאים מידו. עכשיו בואו ננסה להסביר לעצמנו למה אנחנו חוסמים תקיפה, מה הבעיה בתפיסה, או מה מניע אותנו לחסום אותו, מה יכולות הסיבות. אז בואו נעביר בראש את כל מה שלמדנו ונחלץ מתוך זה את העניין. בואו נכתוב קצת על הלוח.
זה עוזר טוב.
מה לך קמצא פה?
אנחנו אוהבים את הלוח. אני אעשה לי סליק של טושים שמוחקים לי, אבל בגדול הסוגיה הבאה במציאה. אז פה קודם כל הפיצול הראשון הוא רמב״ם שער ראשונים, איך שואבים להגיד, בדרך כלל הכותבים ככה, שער ראשונים. מה אומר המסקנה? התקפו כהן, כופו כהן, בסדר, אפשר בשתירות? אין מוציאים מידו. בוא נשאל למה, למה אתה לא מוציא מידו? למה? מה התשובה? כי אני לא יודע, אולי זה של הכהן, בלשון אחרת. אני לא פועל נגד תקיפה באיזה מצב? כאשר ייתכן והתופס תודה, זה מוסכם? למה שאני אחסום אותו? אני אבוא אליו ואני אגיד לו תחזיר, הוא יגיד אבל זה שלי. אז מה, אני יודע שזה לא שלו? אני לא יודע, כלומר, אז אני לא מתערב. או מלשון אחרת, זה חוזר לסוגיה הראשונה. מתי בית דין מתערבים? התשובה היא כשיש להם מידע, כשיש להם כלים. כשאין לך כלים, אתה מתערב. זה כנראה הרצונה של הרמב"ם. מה היה השלב הבא? היה להגיד כל תיקו, וכל תיקו זה הצהרה שמי לא יודע, שחכמים צועקים תיקו. מה זה תיקו, אתם יודעים? כולם יודעים שזה תיש ויבוא ויתרץ קושיות, נכון? אבל אתם יודעים שבהסבר הלכון הלשוני הפשוט הוא מה שאומר אלחנן, זה המילה תיקום, שהכוונה מהן צריך עיון, כאילו תעמוד על זה, והמם נפנשלה וככה יצא המילה תיקו. אבל הכוונה, אני כרגע לא יודע, הוא צריך להתקדם. אני אספר לכם עוד דבר, בספרות האשכנזית הקדומה, תוספות של 112, כשהם מגיעים לספק בדבר שלא יודעים לתרץ אותו, הם אומרים גמגום. מה הכוונה גמגום? לא יודע להגיד דבר ברור. במאה ה-13 גמגום יהפוך לצריך עיון. מה צריך עיון אומר? הוא אופטימי. מה הוא אומר?
אם תעיין טוב,
עוד תמצא. כי ואיגר הפך את זה למה?
בדוק.
צריך עיון גדול. בסדר? באחד מהשיחות בימי שני, עוד לא יצאנו, נחדש אותם בעזרת השם שבוע הבא, עוד לא יצאנו מתחומי תלמוד תורה, רוצה לדבר על השאלה הזאת גם. מה עושים בצריך עיון? בסדר? מה מניע אותנו בלימוד, בבית המדרש? זה תיקו. בתיקו מתקיים התנאי הזה, אתה יודע או לא יודע? ומה אתה מתערב? ולכן בתיקו מה הדין? תפיסה? מועילה. כי בעצם הרמב"ם אומר, סוגיית בבא מציע, מה לימדה אותי? על הגבולות של היכולת של חכמים להתערב. מתי חכמים מתערבים? כשיש להם מידע, כשיש להם כלים, כשאין להם, הם מצמצמים את עצמם. זה למדתי, יאללה. אז בכל מקום שהם צעקו תיקו, מה הם בעצם אמרו? אני לא יודע. אז מה אתה מתערב כשאתה לא יודע? ומהם כל דלים דבר. מה זה בא עכשיו הראשונים, ומה אמרו? מה פתאום? הם אמרו, מה המסקנה? מוציאים מידו. עכשיו אני שואל אתכם, למה אני מוציא מידו? הרי תראו איזה דברים אמר הרמב״ם, אתה לא יודע, מה אתה מתערב?
זה מסקנת הגמרא.
סליחה?
כי זה מסקנת הגמרא.
טוב, אבל למה זו מסקנת הגמרא? כלומר, כשהגמרא תומכת בעמדה הזאת, מה מניע אותה לומר את העמדה הזאת? מה העניין? פה האמת שבסוגיה, למדנו את זה, בוא נעבור על זה גם מתוך הבחירות של הראשונים, עלו שני נימוקים מרכזיים, למה אני אתערב נגד תפיסה? למה כשאני רואה אדם תופס, אני אגיד לו, אני מצטער, תחזיר את החפץ. למה אתה מתערב? אולי אתה לא יודע. ראינו, מה בפשטות עולה בעמוד א'? בוא נחשוב, בעיה חידמי. איזה קצבח! מה המנגינה שיש כאן? מה העניין שעולה כאן? נכון, אנחנו, בוא נכתוב את זה בצורה מאוד פשוטה, נגד אלימות. אני חוזר בפעם העשירית. לדוגמה של הילדים שרבים, והילד הקטן בא בוכה, ואתה כהורה לא יודע מה לעשות. נכון? מה בדרך כלל מתברר? כבר אמרתי לכם, שהוא עצבן את האח הגדול שלו, האח הגדול שלו מה עשה? נתן לו מכה על הדבר הזה, ומה אתה אומר הרבה פעמים לילד הגדול? בגלל שהרבצת, הפסדת, למרות שאתה צודק, כן? כי לא כך פותרים את הבעיה שאתה תיארת. ואז אמרתי לכם, אז מה הילד ישאל אותי? תמיד הוא ישאל אותי. מה הייתי צריך לעשות? כאילו, מה יש לילד לעשות? נגיד אך מעצבן. אז מה ההורה הממוצע אומר? אתה בא אליי, אני הייתי מסדר את העניינים. ואז מה הוא אומר? באתי אליך 100 פעם ולא סידרת, אז למה שאני אבוא אליך עוד פעם? זה תסריט קבוע בבית, שתדעו. אבל בכל זאת, אני נגד אלימות. בוא נגיד ככה, אנחנו כבית דין, בוא נחזור לתחילת הסוגיה. אמרנו, יחלוקו. זה מה שאמרנו. אתה מה עושה לעומת זאת? אתה לא רוצה יחלוקו, אז אנחנו, בעצם העובדה, אתה מפעיל כוח. זה לבד, סיבה לעצור אותך. כמו אני אגיד, זה הצורה הבאה. אני תיארתי ברמב״ם, למה אני לא אעצור בן אדם בהתקפו כהן? כי אני לא יודע. אז אני עכשיו אני אגיד את זה בצורה הבאה, בוא. אני לא יודע של מי זה, אבל מה אני כן יודע? שהייתה פה אלימות ואני לא אתן לפתור את העניין בצורה אלימה. אני באמת באי ידיעה אני לא יכול לפעול, אבל אני יודע שיש פה אלימות. או בוא נאמר את זה אחרת, בוא נחזור לתחילת בבא מציע. מה התפקיד של הדיינים? התפקיד של הדיינים הוא להעמיד את האמת בעולם על תילו ולתת את החפץ למישהו שלו, ולכן הם מחפשים ראיות, וכשאין ראיות מה הם עושים? כלום. או אולי מה תפקיד הדיינים? אני חוזר לגמרא בסנהדרין ו-400 ב', פסוק על דוד המלך, והי דוד עושה אמת ושלום. אולי תפקיד הדיינים הוא
שלום.
הוא שלום, הוא סדר ציבורי. וכשחכמים רואים בלגן, שאנשים הולכים ותוקפים, הם מתערבים לא בגלל שהם יודעים שזה כך או אחרת, הם מתערבים בגלל סיבה אחרת, הם מתערבים בגלל שיש פה הפרה של הסדר הציבורי. מה תפקיד החכמים? ברמה יותר נראה שתפקיד הבית דין מהו? לדעת התורה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם משהו על הדמות של הרמב״ם. הרמב״ם כותב, בלא מעט מקומות בכתביו, בעיקר המקום הכי בולט זה הקדמה למשנה תורה. גם בהקדמה למורה יש מנגינה דומה לגמרי, כמו גם בתורה וגם בפילוסופיה. שמאוד קשה להגיע לרעיונות הנכונים, אבל מי שמתאמץ ועובד נכון עם המתודה הנכונה, מה יקרה לו? יגיע. כן, הוא גם האמין שמי מי, מי, מי היה מתודיקן על, הוא בעצמו, הוא האמין בזה, כן? אבל הגמרא מאמין שאפשר להגיע לאמת. אבל התפקיד של דיינים הוא לחתור לאמת. אם אתם לא יודעים את האמת, אז תשבו בצד. כאילו, קצת, אם אתם זוכרים את הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות על המחלוקת, לומדים את זה לבגרות בדרך כלל, בהקדמה לפירוש המשנה, מה זה מי שרבו תלמידי שמאי והלל? אז הפשטות הוא שהמחלוקת באה משיבוש במסירה. מה אומר הרמב"ם? לא נכון. מחלוקת זה רק בסברה. אז למה בין התלמידים יש יותר מחלוקות? כי הרמב"ם אומר, החכמים הגדולים היו מצוידים במתודה נכונה, אז הם בדרך כלל הגיעו לאותה דעה. כמו לא להגיע לפתרון בעיה ברמב"ם, זה בעצם להודות בחולשה או בחוסר עבודה מספקת, וקצת עצלנות. הדוד שלי חיים סולובייצ'יק, פעם שמעתי אותו באיזה הספד על אבא שלו, על הרב סולובייצ'יק, ככה מנסה להסביר את אחד מהתכונות שהיו לרב סולובייצ'יק כמורה. הוא היה קפדן חבל על הזמן, הוא היה צורח על התלמידים, היה טרור אצלו בשיעור, שתדעו. אנשים כמו מגנט הלכו לשיעור, כי הם מופנטים ממנו, הם פחדו ממנו פחד נוראי. זה היה עד שנות ה-60. ואני למדתי אצלו, הוא כבר היה זקן נחמד, משהו אחר לגמרי. אבל אני שומעתי אותו במתאר, הוא חשב אותם שנים, שאם בן אדם בא לשיעור והוא לא יודע, זה סימן שהוא עצלן, שהוא לא הכין, שאם הוא בן אדם אומר דברים טיפשיים, זה בגלל שהוא לא מתאמץ. אחרי זה הוא הבין שבני אדם... זה כנראה יש להם גם חולשות, לא רק בגלל עניין המידות, גם בגלל אופי, יש עוד כמה דברים. ואם גם קשה לו להכין בגלל שיש לו צרות, כאילו יש הרבה דברים. אבל הרמב"ם ממש היה כזה, הרמב"ם האמין, שאם רק תעבוד קשה ונכון, אתה תגיע, כולם יגיעו לאותו דבר. כן, הרמב"ם כותב בהלכות תשובה, שרשות ביד כל אדם, להיות חכם או שכל. אתה אומר, רגע, ריבונו של עולם, חכם זה שכל זה כישרון, מה זה קשור למה יש לי בחירה חופשית, אם יש לי IQ גבוה? ולרמב"ם כשהוא אומר חכם, הכוונה שהגיע לרעיונות הנכונים, שהוא חושב את הדברים. ולכן חכמים שלא יודעים את הרעיון הנכון, מה הם עושים? אומרים להם, תשבו בצד, אל תתארו, זה הרמב"ם. כנגד זה יש פה תפיסת עולם אחרת. התפיסת עולם לפי ההסבר הזה, היא אומרת, באמת אני לא יודע. וכשאני לא יודע, מה אני מעדיף להגיד? יחלוקו, מה זה יחלוקו? מנציח את הספק, לא יודע מה עושים. מצד שני, אני פוסק יחלוקו. מה הכוונה אני פוסק יחלוקו? אני לא רוצה ליצור בלגן. קולות כאלה למדנו בחלק מהראשונים. בוא נזכר בראש על כל דלין גבר. מה שואל לראש בכל דלין גבר? איזה בלגן חברתי אתה עושה? כל יום יחטפו אחד לשני. זה דבר בלתי נסבל. לא יעלה על הדעת דבר כזה. כלומר, יש בוודאי מקורות ברורים שתפקיד בית הדין הוא לא רק להיות חכמי התורה, אלא זה גם לייצר סדר חברתי. זה לדאוג שהדברים יהיו יציבים. לאור מה שהחברה רואה במקרה שלכם, אנחנו נמצאים בספק, לכן אנחנו נפעיל ספק. אנחנו לא נאפשר, בגלל שאנחנו נגד אלימות כשיטה, לא ככה אתה תכריע את העניין הזה. וראינו גם בעמוד ב' עוד דבר, רוצה להזכיר לכולם את הרן בקריאה, בקריאת כל הסוגיה, והרשב"א בעמוד ב', מישהו זוכר? מה הם אמרו לעצמם? השאלה הגדולה, אם אני נגד תפיסה, היא לא רק פרי השאלה, אם אני אוהב אלימות או נגד אלימות, האם אני מתערב כשיש אלימות, אלא הוא פרי שאלה אחרת, היא באמת פרי שאלה משפטית. והשאלה המשפטית הזאת נקראת, פה מושג העל, שכל הזמן עומד ברקע, שבלעדיו אנחנו לא יכולים להבין כלום, קוראים לו מוחזקות. מה נטיית העל שיש לנו כשמישהו מוחזק? ויש לי ספק, אז מה תמיד להגיד? יישאר אצלו. כלומר, אנחנו דיברנו, מה אתה עושה כשאתה לא יודע? אז בצד אחד דיברנו, אתה לא מתערב, אבל לא רק שאתה לא מתערב, אתה משאיר את המצב על כנו. למה אתה משאיר על כנו? יכול להיות שאתה משאיר על כנו כי אתה לא מתערב, או אתה אולי משאיר על כנו כי אתה מחליט שלעת אתה, זה מה שאנחנו פוסקים כפסק הלכה. או בלשון אחרת, כל הרשב"א בעמוד ב' והר"ן, ולאורך כל הסוגיה, מה היה הקו שלהם שהם דיברו, וזה הסבר למה, לא, למה להיות נגד תפיסה. שאלת העלי, כשבית דין אומרים יחלוקו, האם הכוונה היא יחלוקו של סומכוס, שכוונתו, אני לא יודע, אז אני לא מתערב, אבל האמת היא שלא הוכרע שהממון הוא שייך לכל אחד מהם, או במוצאים לחברו עליו הראיה, עוד יותר אחד, בעמוד ב', שיש ישראל, שיש אצלו בבית, באימה שהיא ספק בחור, ופסקנו המוציא מחברו עליו הראיה, כי הישראל מוחזק. האם הכוונה הייתה מוחזק באיזה מידה, באיזה מובן? כי אני לא יודע, הוא אצלו, טוב, שימשיך, אני לא אקח לו בלי שאני ידע. או האם אני אומר לא, לא רק שאני אומר מספק הוא מוחזק, אלא מה זה מוחזקות? זה פסק הלכה, שזה שלו עד שיוכח אחרת. כלומר, שאלת העל הייתה מה זה מוחזקות? האם מוחזקות זה מספק או מוודאי? אני אגיד את זה במילים, אסף למדתי מרחשת. האם זה הנחיה? שאני לא יודע, אז אני אומר טוב, שישאר אצלך, או אם זה סוג של הכרעה. אנחנו כבית דין פסקנו שזה שלך. בוא נחזור לספק בחור. האם בספק בחור, כשאמרו המוציא מחברו עליו הראיה, האם אמרנו שזה של הישראל עד שיוכח אחרת? או אם אמרנו, אנחנו לא יודעים, הוא כרגע אצל הישראל, טוב, לא מתערב, אז שישאר אצלו. אם אני אומר שהוא מוודאי, אז יוצא, למה להתנגד לתפיסה? כי הוא יוצא נגד מוחזקות. פשוט התופס נחשב גזלן. זה הכל. לא, הוא לא אלים. הוא לא כי הוא מפעיל פתרון שיכול לעודד בלגן בסדר הציבורי. הוא פשוט גוזל את החפץ, כי הלכתית מה נפסק? ברגע שפסקנו, שהמוציא מחברו, אמרנו זה שלו. אז מה אתה לוקח לו? אתה לוקח את הכסף שלו. כלומר, כשאתה חוטף ממוחזק, אני מדגיש מוחזק ודאי, כן? אז אתה פשוט גזלן. למה אני אחסום את התפיסה? לא כי אני לא אוהב את זה שאתה מפעיל אלימות, אלא כי אני החלטתי באמת, פסקתי ששל מי החפץ? של הישראל. אז מה אתה חוטף לו? אתה יכול לחטוף למישהו רכוש שלו? נכון שאתה בא וצועק עליי, אבל אולי זה שלי. ואני אומר לו, אבל אני במצב שאני לא יודע, אני פוסק שהוא שלו. כלומר, ההתנגדות לתפיסה יכולה לצאת בגלל שאני נגד אלימות, בלי לקבוע של מי החפץ. רק הפעלת התפיסה היא מרגיזה אותי. לעומת זאת, אני יכול להגיד יותר מזה בהקשרים מסוימים, וזה לדעת הרשב"א מה שהגמרא אמרה בספק בחור. וספק בכור לדעת הרשב"א מה שהגמרא אמרה הוא שהבכור נפסק להלכה שהוא שייך לישראל. אני אומר לכם את התורה של המקדש דוד על רגל אחת, זה מאוד קשור לדברים שכבר דיברתי על ביום שלישי. מקדש דוד אומר, השאלה הגדולה לדעתו בתקפו כהן היא וזה מקומי במצוות בכורה, מהי מצוות בכורה? האם זה בהמה של הישראל שהוא חייב לתת אותו לכהן, ואז אני יכול להגיד שיש פה ישראל מוחזק, או אם אני אומר כמו שתיארתי לכם קודם, זה בהמה שנולדה כרחוש המים שעכשיו הקדוש ברוך הוא נותן אותה לכהן. אם זה ככה, ישראל לא מוחזק. ולשון אחרת, אני אבדוק את יחסי לתקיפה לפי העמדה שאני אמכות באשר לשאלת המוחזקות. מי מוחזק? כנראה שהרמב״ם מה הבין לתקפו כהן? זה דברי המקדש דוד. אחד אני חוזר, אחד מגדולי אליטה בתחילת המאה ה-20, נפטר במחנה עבודה רוסי בראש השנה תש"ב, מרעב. המקדש דוד, הוא היה רם בישיבת ברנוביץ'. הוא אומר, הרמב״ם ודאי הבין שאין מוחזק בבכור. כי הוא הבין שאת הבכור הקדוש ברוך הוא נותן ישירות לכהן, לכן אין מוחזק. אז אם אין מוחזק, אז יש מקום לתפיסה. אבל אם אני מבין שבכור הוא מתנה שאני מעדרי חייב לתת הבהמה לכהן, אז היא קודם כל של ישראל, ואז הוא מעביר. אז יש מוחזק, אם יש מוחזק, מה אני אגיד? זה איך אתה תופס? כדי לקחת ממון מאדם צריך ראיה. הייתי אומר ככה, תפיסה, איך היא עובדת? היא לא מביאה ראיה, היא לא עומדת בקריטריונים של המוציא מחברו עליו הראיה, לכן אני נגדה. תחזיר לא כי אני לא אוהב את האלימות, תחזיר כי זה שלא, לכן תחזיר. ואין את ההבדל, אלו שני הקולות המרכזיים שעולים במסכת למה מציע לפי הראשונים האחרים. זה מוסכם, החבורה רואה את זה, איך זה יצא מהלימוד? כל אחד שאומר אני לא אוהב אלימות, כל שני שאומר אני כבר החלטתי שזה שייך לפלויני, אז איך אתה לוקח? דעת הרשב"א והר"ן, השאלה הראשונה, דעת הרשב"א, סליחה, השאלה הראשונה נדונה בעמוד א', והשאלה השנייה נדונה בעמוד ב'. לדעת הר"ן, השאלה הזאת נדונה לאורך כל הדרך, רק השאלה השנייה. דהיינו, כדי, עכשיו אני אנסח את הראשונים, מה עולה מלימוד הסוגיה והמציע? כדי לאפשר תפיסה, אני חייב קודם כל לנטרל מוחזקות, שברור, אני חייב לנטרל מוחזקות, ודבר שני, אני חייב לנטרל את מימד האלימות. מה בעצם אומרת הגמרא בעמוד א', שמי יקבע אם זה אלים או לא? התגובה של הצד השני. תראו איך מנטרלים. התגובה של הצד השני. אם הצד השני צובח, פום, ביטלתי את התפיסה. למה ביטלתי את התפיסה? אתה אלים. אתה חוטף לבן אדם והוא צועק, אל תיקח לי. זה אלים. מה קורה אם הוא לא מתנגד? אז פה אנחנו דנו כבר ביום שלישי, בשתי תפיסות שכנראה משתקפות בראשונים. יש כאלה שאומרים, אז הוא הודע לו, ואז אתה זוכה מכוח הודעתו. תפיסה שנייה שאומרת, זה לא אלים, אז אנחנו לא נתנגד בגלל האלימות, כי זה לא אלימות. אבל האלימות נקבעת לפי גמרת בבא מציע דף בב, ככל הנראה, על פי תגובת הצד השני. אם הצד השני מתנגד זה אלים, אם הוא לא מתנגד, אז אפשר לדבר על תפיסה. עמוד ב', לפי דעת הרשב"א, הוא אומר, עזוב אותי עכשיו בשאלת האלימות, אני חייב כל הזמן לשאול את שאלת המוחזקות. כי אם יש מוחזק, לא תהיה תפיסה. אם אין מוחזק, אז תהיה תפיסה. וכאן, כמובן, אם כך, אם אני עכשיו הולך לטייל בשס ולשאול את עצמי, אז אני אהיה בעד תפיסה או נגד תפיסה, אני חייב בעצם לשאול שאלה נוספת, והיא לא רק האם אני אוהב את התפיסה, אלא איך אני מגדיר מי נחשב מוחזק, איך אני מגדיר מוחזקות. כי ברגע שאני אגדיר מוחזקות, אז אני כבר בעצם קבעתי שהשני לא יכול לתפוס. אז מה מערער מוחזקות? מה קובע מוחזקות? מה הרגע שאתה קובע ממוחזק? אלו השאלות הגדולות, וזה אולי מתוך סוגיה בבא מציע. כלומר, סוגיה בבא מציע, לפי הראשונים, לפי הרמב"ם אומרת שבית דין לא יודע, הוא לא מתערב. לפי הראשונים האחרים, הסוגיה אומרת שבית דין מתערב. כנגד מה הוא מתערב? מה אתם מתערבים אם אתם לא יודעים? אז תשובה אחת אומרת שאתה מתערב נגד אלימות, והתשובה השנייה אומרת, אני מתערב כשמישהו תופס ממוחזק. למה? כי סוגיה בבא מציע אומרת, מוחזק זה ודאי מוחזק. אז המוציא מחברו היה אומר, זה לא ספק ממון של הכהן. זה בוודאי של מי שהממון אצלו. ולכן, אם אני עכשיו הולך לסוגיות אחרות, ואני עכשיו אציע נוסחה, הנוסחה הזאת תנסה איכשהו לאפשר לבדוק האם יש תפיסה שההלכה מכירה בה, היא תצטרך להתמודד עם שני הפרמטרים. רק שהיא תיתן מענה לשני הפרמטרים אולי היא תתאפשר. התשתית ברורה. בואו נראה את העניין, נתחיל בתוספות. בסדר? זה בסדר או לא? כן, אל חלב, כן.
כל הראשונים מסכימים על זה ש... אם יש מוצאים
לבית, זה נראה די מקובל, כן. זה די קשה לחלוק על זה. עכשיו אני רוצה, אני חוזר...
מה שקוראים להבדלים ביניהם זה מה זה מוחזר
אותו. בדיוק. השאלה יכולה להיות... בין היתר, מתי, איך אני קובע מוחזקות, מתי זה נקבע, איך זה נקבע, כן? אלו שאלות שתדעו, שעובדים עליהם המון במקרים בדיני ממונות. כלומר, גם אם מקובל על העיקרון, שהמוציא מחברו עליו הראיה, מה אני חייב לקבוע? מי מוחזק, מי נקרא מוציא? עכשיו, אם המוציא מחברו עליו הראיה היה סטטוס קוו פיזי, דהיינו שהייתי אומר, אני לא יודע, אני לא מתערב, אז לכאורה התשובה לשאלה הזאת מאוד פשוטה. אבל יש לנו גמרא אחת שלמדנו אותה, ובא ממציא הדף קוף, שממנו רואים בבירור שהמוציא מחברו הראיה יכול גם לגזור לפעמים התערבות של בית הדין. הדוגמה שאני חושב עליה היא חזקת מרא קמא. מה קורה שם? מחליף פרה בחמור וילדה. אז הגמרא אומרת, ולך זה ברשות מן קיימא. אז מה ימת? הוקמה באגם. שאלה הגמרא, מי מרא קמא? מה בעצם קורה כשעוברים למרא קמא? עושים תפנית בהבנת המציא מחברו עליו הראיה, כי הוולד לא נמצא ברשות המרקמה, אבל אני אתן אותו למרקמה. למה? כי משפטית הוא המוחזק. כלומר, חכמים יתערבו ויקיימו את המוחזק. עכשיו השאלה הזאת, מי נחשב מוחזק, היא לא תמיד מובנת מאליה. אתן לכם דוגמה מאוד יפה, יש תשובה מאוד מאוד מפורסמת של הרשב"א. זה נמצא בתשובות הרשב"א מיוחסות לרמב"ן. כלומר, בטעות זה יוחס לרמב"ן, באמת זה תשובות של הרשב"א, סימן קוף. שם הרשב"א עוסק בסוגיה בכתובות, בדף פ"ח, שבגדול מדובר שם על מקרה שמישהו יש לו שטר, והשטר מקוים, והוא רוצה באמצעותו להוציא ממון, ורמי בר חמא שם, מדובר שם על אישה שיש לה כתובה, שהיא צריכה להישבע, ויש שם דיון מרמי בר חמא לבין רבא, האם זה נחשב שבועת נשבע ונוטל, או נשבע ואינו משלם. זה הסביר שם הרשב"א, וזה דברים מאוד מצוטטים שתדעו, אחרונים מאוד אוהבים לצטט את זה, שרמי בר חמא חשב שבעל השטר נחשב מוחזק בממון למרות שהוא לא אצלו. למה הוא נחשב מוחזק בממון? כי מה זה שטר? מסמך משפטי שרק צריך ללכת לבית דין ובפועל מה לעשות, לממש אותו. ולכן למרות שפיזית הקרקע או הכסף לא נמצא אצלה, מי שמחזיק שטר נחשב מוחזק. כלומר, מוחזק זה לא תמיד אומר מי שזה כרגע ביד שלו, זה לא תמיד מוחזק. מוחזק גם יכול להיות בן אדם שמשפטית נחשב, הייתי קורא לזה ברירת מחדל. כאילו, ברירת מחדל זה יותר סביר שזה יהיה אצלו, אבל אולי אני אקיים אותו. בסדר, כלומר, אלו השאלות שעולה מבבא מציע. עכשיו בואו נעבור לסתירות שראשונים כאילו חושבים שיש מגמרות אחרות שמאפשרים תפיסה. מה שנראה, אני חושב, הוא שהראשונים הם יצטרכו לייצר נוסחה שתתמודד עם הטענות האלה. כבר אם אני רמב״ם, שאני אומר, אני לא מתערב כשאני לא יודע, אז לא צריך להתמודד עם הדברים האלה. לכן הרמב״ם הוא אוהב תפיסה, יש אצלו יותר מדי, המון תפיסה ברמב״ם. כן? מי עוד אוהב תפיסה, אתם יודעים? הוא נורא אוהב תפיסה, שח בתקפו כהן, חבל הזמן. הוא הולך לשכנע אותנו שהרמב״ם צודק. תפיסה, תפיסה. אבל אם אני בא עם תנועה כזה, שאני שונא תפיסה, אני שונא התערבות חד צדדית של הצדדים. אני רוצה בית דין ששולט בעסק, אני רוצה בית מיוצר, כן? אז אם אני מגלה בקיאים בתפיסת עולם הזאת, כלומר גיליתי גמרה פה, גמרה שם, הפתרונות שאני אתן, הם יתמודדו עם השאלות האלה. הם ישאלו, או האם זה אלים או לא, כלומר, כשזה לא נחשב אלים, אני יכול לאפשר, והם גם ישאלו את השאלת העל, מי נקרא מוחזק? כי לא תמיד זה מה שנראה לעיניים, לפעמים המוחזקות היא טריקי, כן? כאילו זה מתוחכם. כן? אבל זה, אם אני אצליח לגעת באלו, אני אצליח לאפשר תפיסה. כן? עכשיו, הוא יכול להיות שלולי הגמרות האחרות, הם היו אומרים, אף פעם תפיסה לא עוזרת. זה גם יכול להיות. אבל מה לעשות? שתוספות פה מה חושבים? שיש גמרות אחרות. כן, בוא נראה את זה. מי רוצה לקרוא את התוספות? מי ביקש לקרוא את התוספות בפנים? אסף, אתה ביקשת? כן, מישהו אחר? מיכה, אתה מוכן לקרוא את התוספות בפנים? אני לא אבלה אותך, אני לא... אני לא צועק לתלמידים, אתה יודע את זה. בוא נראה, פותר ממונו בממון כהן, אומרים תוספות, וכן
וכן במסקנה, דאם תקפה כהן, מוציאים מידו. תימא דפרק השואל או פרק בית קור, גבי אחד ששכה מרחץ, מוקי שמואל עד יחלוקו בבא באמצע החודש. אבל בבא בסוף החודש כולו לסוחר. נמשיך?
כן. גם עסיק
ככה. גם עסיק ככה אתם מוציאים מידו ויש לומר...
כן, פרויקט השוט היה מוצא את הסתירה הזאת מיכה. לא, למה? כי המילה תפיסה לא מופיעה בכלל בגמרא שם. גם כפו לא כתוב שם. צריך גם מה כתוב שם? מקרה של ספק על חודש העיבור, שהדין היה אמור להיות יחלוקו, אם הבן אדם לא שילם בזמן, אז הוא לא משלם. תוספות מניחים למה? כי הוא תפס את... הוא תפס את המרחץ, כן? הוא כאילו... בעצם הפסק היה אמור להיות יחלוקו והוא קבע עובדה אחרת. זאת לא סתירה גלויה. האם זה הכרח הדבר שזה שייך בכלל לנושא של סוגייתנו? כלומר, זו סתירה כל כך נוראית? לא. אבל תראו מה תוספות אומרים, ויש לומר, באתם...
נכנס בהתר. לכך מעניין תפיסתו. אבל הכה לא בהתר תפס, כי אם בספק...
נקודה. בואו נסה להבין את היסוד. פה תוספות בונים את היסוד שהם יעבדו איתו לאורך כל הדרך. היסוד הגדול הזה נקרא, האם נכנס בהתר או לא. למה הכוונה? האם היה מותר לך? מה זה הכוונה נכנס בהתר? קודם כל, באיזה צליל זה נשמע? תעזרו לי. זה קודם כל אומר, אתה לא בן אדם אלים. זה קודם כל. מה זה נכנס בהתר? בן אדם הזה שכר בית, הוא גר בו, מותר לו להיות בבית הזה? הוא בן אדם שהפעיל איזה כלי אלים שרץ ותפס משהו? לא. נכון? אלימות יש פה? לא. אבל כמובן לא מספיק להגיד שאלימות אין פה, אלא זה גם אולי משפיע על המוחזקות. כי מה בעצם קורה שם? יש לנו ספק מה קורה שעושים חוזה שכירות של שנה, ובניגוד אלינו שאני יכול להחזיק בכיס יומן ולדעת אם עוד 200 שנה תהיה שנה מעוברת. כן, מקווה שיחזור לקידוש החודש על פי הראייה, אבל כאילו יש לנו לוח בזמנה מקדשים על פי הראייה, ולכן... אתה לא יודע, פתאום מתברר שיש עוד חודש, רגע, צריך להוסיף עוד כסף או לא? עוד שאלה גדולה מאוד. לפני כמה שנים בבני ברק, באיזשהו תלמוד תורה, כמה מורים הגישו תביעה לבית דין רבני שהם רוצים לקבל משכורת חודשית לפי החודש העברי, לפי החודש הלועזי. אתם מבינים את העניין? זה אומר עוד שכל שנה מקבלים כסף על עוד 11 יום, כדאי, לא? אמרו, אנחנו יהודים, דתיים, חרדים, רוצים לוח עברי. כן? מה זה דצמבר, נובמבר, אני מקבל על 31 יום מסכורת. אני רוצה על 29 יום מסכורת. אותה מסכורת הם רצו, כן, כמובן. מסכורת חודשית, כן? הם הפסידו. אמרו, מנהג המדינה ודברים כאלה. אבל פתאום יש עוד חודש, מה, חודש העברי פה, הוסיף עוד חודש, מה עושים, כן? אז הדין אמור להיות יחלוק, הוא חצי חצי, אבל הוא קבע עובדה בשטח, ועוד והוא לא שילם, אז עכשיו תוכיח. תוספות אומרים, זה עכשיו תפיסה, אבל למיטב של דבר, הם אומרים, אלימות אין כאן, כי הוא נכנס ביתר לבית, והיות וכך, אני לא מתנגד, הייתי אומר, אולי אפילו מוחזקות יש, כי במה הוא מוחזק? במה הוא מוחזק אפילו, הייתי אומר? הייתי אומר שהוא מוחזק? בכסף. הוא, יש לו כסף בכיס. עכשיו, אתה רוצה לשכנע, אתה רוצה להוכיח שהוא חייב לשלם? תוכיח. אבל בעצם, הייתי כמעט אומר, אם זה ביתר, אני הייתי משתמש דווקא בלשון סוגייתנו. הסוגיה מדברת על תקפו כהן, על התקפה. אופנסיב, כן? מה קורה כשזה ביתר? זה לא נקרא...
תקיפה.
תקיפה. זה לא לתקוף. בן אדם נמצא ב... איפה ספק? זה לא נקרא לתקוף. אני נגד תקיפות. אני לא נגד מצבים שכסף אצל בני אדם ושהם לא נותנים. זה נראה כך. התוספות בכתובות... אני מקווה שחלק גדול ראו אותו, שכולם, מה תוספות בכתובות אומרים? שהמקרה שם, כשהבן אדם לא תבע את הכסף שלו בזמן, בעל הבית, קוראים לזה, יש לזה, שמעתי את זה ברדיו לא מזמן, מילה, שקוראים לזה דחיין. מה זה דחיין? בן אדם שמקבל חשבון ולא משלם אותו, מחכה עוד קצת, דוחה דברים לדקה האחרונה, מכירים את זה? אני למשל באופי דחיין, אני מנסה להתגבר על התכונה השלילית הזאת, וזה, אתה דוחה דברים. אז אתם אומרים, מה אתה דוחה? הרי אתה יודע שיש פה ספק ממון. כנראה בזה שדחית, אתה כאילו הודית שההסכם היה על כל השנה ולא על החודשים. מאיפה הם לקחו את המונח כאילו מודלו? בבירור, מאיפה הם לקחו אותו? מעמוד א', מהיחידה מי. והיחידה ממה כתוב, אם הוא שותק, כאילו הודו יעוד אלה, כן? כלומר, התוספות בעצם באים, הם אומרים, זה לא תפיסה אלימה, הוא לא שייך בכלל למה שהסוגיה פה התנגדה. זה אדם שלא התנגדו לו, הוא ממילא נמצא בנכס ברשות, הוא לא ביקש את הכסף, זה לא בעיה. כן? כלומר, העניין הזה של היתר נוגע בעליל בסיפור האלימות. כן? הם ממשיכים והם אומרים, אבל הכה לא ביתר תפס כי אם בספק. כאן הם מרמזים לדבר שיאמר במפורש בכתובות בצורה קצת שונה. יש פה ניגוד מאוד מוזר. אני רוצה לשאול אתכם, אתם הייתם עושים ניגוד. היתר נחשב בניגוד ולעומתי למה? לספק. זה לא מוזר? למה היתר צריך להיות לעומתי? מה ההפך של היתר? איסור, אני חושב, כן? מה ההפך של ספק?
ודאי.
מה זה היתר מול ספק? זה לא מוזר? אני קורא את פעם את התוספות. דעתם נכנס ביתר. לקח מעניין תפיסתו, אבל אחלה, לא ביתר תפס כי אם בספק. כמעט ברור בדבריהם, מה הם חושבים? שיתר שספק ואיסור הם כנראה מילים נרדפות בהקשר הזה.
למה?
ומה ההסבר? ההסבר הוא פשוט. מה נראה? זה כאילו מילים נרדפות. מה הכוונה? אם אחרי שהספק נולד, אתה נכנס, אז מה בעצם אתה עושה? אתה מנסה לשנות את העובדות. אתה מנסה לעטות את העובדות התורתך אחרי שכבר נוצרה המציאות המשפטית. כאילו הייתי אומר, המציאות המשפטית מתי נוצרת? באיזה רגע? ברגע הספק, מה אני קובע, הייתי אומר? את המוחזקויות. כלומר, איזה רגע אני מקפיא? איזה רגע אני בא ואני אומר, זה הרגע הקובע להגדרת המוחזקויות וכו'. הרגע הקובע הוא הרגע שבו הספק מתפרץ. הסטטוס קוו שעד אותו רגע, זה הסטטוס קוו הקובע. כן? זה הרגע הקובע. ולכן, שם הוא נכנס למרחץ לפני שהיה ספק בכלל. הוא לא נחשב תופס, הוא לא נחשב מנסה לעטות התוצאות לטובתו נגד הפסק האמור של ביתי, הוא לא פועל נגד המוחזקות, הוא יוצר מוחזקות אחרת. לעומת זאת, אצלנו, היות הוא מנסה אחרי הספק, הוא בעצם מנסה, הוא באמת תוקף קלאסי, כי הוא מנסה באמת לשנות את הפסק שבית הדין היו אמורים להגיד בלכות ספקות, למרות שהם כבר קבעו מוחזקויות לפי רגע הספק, לכן הוא פועל באיסור. ולכן אני, המילה איסור, יש לה צליל מאוד חזק, זה אלים פה. הוא מנסה לשנות את העובדות. אני לא אתן יד לדבר הזה. התוספות בכתובות פחות מדברים על איסור והתר, הם יותר מדברים על השאלה של קודם שנולד הספק או אחרי שנולד הספק. בלי לצטט את המילה מותר אסור. כן? הם מדברים רק על קודם או אחרי. מה זה קודם ואחרי? זה לכאורה פועל בשני הפרמטרים. אם זה קודם, זה לא אלים. זה נעשה בהסכמה, במסגרת העסקה, והיה נולדה, אחרי שזה כבר עבר ידיים. אבל אפשר גם להגיד אם כך, אז לכן גם מי נחשב מוחזק? מי שזה בפועל, הגיע אליו. לעומת זאת, ברגע שהספק נולד, אז מה אתה מנסה עם התפיסה שלך לעשות? בניגוד למה שהיה לפסק שהיה אמור לנתן, אתה מנסה לפעול אחרת. זאת תקיפה. כמו כמעט הייתי אומר ככה, לפי התוספות אפשר לנסח את זה, זה לא שיש מצבים שתפיסה מועילה. לפי הרמב״ם בעליל, תפיסה מועילה לפעמים. תוספות קטגורית, כנראה מה חושבים, שתפיסה פשוט לא מועילה, נקודה. אם אני רואה בן אדם תופס מול הפרצוף שלי, מה אני עושה לו? קח לו חזרה, כמו שאני אומר, אם הילד שלי הרביץ לילד האחר, אני אומר לו, הפסדת. לא בודק, לא אכפת לי מי צודק, לא ככה נעלים בית, לא במכות, לא באלימות, כן? אבל, אז למה יש גמרא בבבא מציע שאפשרה תפיסה? התשובה הפשוטה היא שהוא לא נחשב שם פשוט כתופס. זה לא שהוא תופס שאני אז נותן לו לתפוס. הוא לא נחשב תופס, הוא לא תפס. זה היה בהסכמה, ביתר, זה בא לפני הספק. למה הוא נחשב תופס בכלל? הייתי אומר ככה, תוספות קטגורית לא מאפשרים תקיפה. המקרה לדעתם במציע שמאפשר תקיפה, כי הוא לא תקיפה. זה הכל. אבל אם יהיה מקרה תקיפה מול העיניים, פאק, אני חוסם אותו.
רגע, המקרה
שמאפשר למקרה
של
כהן,
שתקפו
כהן? סליחה? לכן בתקפו כהן יש תקיפה. אני חוסם אותו, מוצאים מידו.
רגע, אבל זה מקרה מדברים שאין תקיפה
ולא... שהיה מרחץ, שהזכירו אותו לשנה, ואז השנה התעברה, ועכשיו השאלה היא אם צריך לשלם עוד חודש, או אם זה כלול במחיר הראשוני, והוא היה אמור להיות יחלוק. הבן אדם לא ביקש את הכסף, והוא נשאר אצלי, אצל הסוחר, עד סוף החודש, הוא לא חייב להחזיר, אבל הוא לא תקף אף אחד. זה לא שזה תפיסה שבועילה, הוא לא תפס.
אבל אם הוא מזכיר
את
כוח עכשיו?
אז כנראה בתוספות, אני אחסום אותו.
כן.
בטח.
נו מה זה? אתה אומר שאם יש
אתה עושה את ההורים אחרי שהספק נולד הורים לכל הצדדים בלי אלימות, בלי תקיפות לשני הצדדים.
לא, אני אומר דבר כזה שאם
אז אני חוזר לרשב"א ברמב"ם. מה טענת הרשב"א ברמב"ם? שגם הרמב"ם לא יכול להתעלם ממוחזקויות. לדעת טענת הרשב"א, הרמב"ם חשב שבבחור הישראל לא מוחזק. כך הוא חשב. טוב, זה נכון. ובאופן בסיסי, בואו נראה, הרמב"ם כן מאפשר תפיסה כמוסד. תוספות לא מאפשרים אותו. המקרה במציע עקוב ב' שבמבט ראשון הם חשבו שהנה תפיסה מועילה, הם מגדירים אותו כלא תפיסה. זה היסוד שלהם. הם ממשיכים לגמרא בכתובות. מיכה, בוא נמשיך. ואז אומר לפרק ב' בכתובות.
שניים חתומים על שטר, ובאו אחרים ואמרו הנושאים היו, אין אמנים, ומסיק דאוקי תרי בעדי תרי. דאוקי אמונה בחזקת מראי, ואין אמנים.
דקאמר פרש רשי.
דקאמר פרש רשי, דאים תפס המלווה למפקין.
כן, כולם ראו את הגמרא בפנים והבינו אותה. יש שם ברייתא שמתארת שטר, שטר לפי ההלכה וחייב קיום. שבו, גם היום דרך אגב, מקיימים חתימות בכל צ'ק שאתם חותמים, יש איזשהו פקיד בבנק ש... עובר על הצ'ק ומנסה לוודא שאכן הוא... החתימה הזאת נראית אותנטית בכרטיסי אשראי. למה יש דוגמת חתימה? בשביל שתיאורטית אי אפשר לקיים חתימות. כרטיסי אשראי הם גם עובדים עם ביטוח, זה סיפור קצת אחר מצ'קים. אבל בגדול נושא קיום השטרות הוא בודק האם השטר מזויף או לא. אומרת שם הברייתא שאם יבוא עדים ויקיימו שטר אבל יטענו כנגדו שהוא פסול, מסיבה אחרת, לא כי הוא מזויף, כי הוא... העדים הם היו קטנים, היו פסולים או אנוסים, אז הדינו שהפה שעשה הוא הפה שהתיר, השטר הזה בטל. אבל מה יקרה אם יהיה שטר שכבר מקוים? ורואו העדים והתענו שהשטר הזה הוא פסול, אינם נאמנים. אז זה שואל את הגמרא גבל, אבל טרי וטרי, מה זה, זה, זה שטר נגד עדים. ולכן אומרת הגמרא, אחרי שהיא עוברת שלב, אצל רב ששת, באמת היא אומרת הגמרא, שהשטר הזה לא יגבו בו וגם לא יקרו אותו. שואל רשי, אבל כתוב בברייתא שהם לא נאמנים, כמו בשטר בברייתא משמע שלא מתייחסים לשטר כספק. תרץ רשי זה לגבי תפיסה, כך תרץ רשי. הנה עוד פעם, בגמרא לא מפורש על תפיסה, ורשי כשהוא עמד על הסתירה בין פשט הברייתא שאומרת אין אילו נאמנים, כמו מאמינים לשטר, לעומת דברי הגמרא שלא גובים בכזה שטר כי יש עליו עדים שטוענים שהוא פסול, אומר רשי הברייתא שאומרת אין נאמנים, הכוונה לא מאמינים להם שהשטר פסול כדי לקרוא אותו, ומאפשרים לשטר להתקיים, בעצם מנציחים את הספק. זה הכוונה, אין אלו נאמנים. כלומר, הם לא נאמנים שהשטר פסול, וזה לא שהשטר כשר, אלא הם לא נאמנים שהשטר כשר, ולכן לאיזה מצב אני התגלגלתי? למצב של ספק. מה קורה בספק? אומר רשי, תפיסה מועילה. אומרים תוספות גבל, ומה מציע נגד תפיסה? מתרצים התוספות,
צריך לומר
שתפס קודם
שבאו עדים לפסול השטר, דיינו קודם שנולד הספק.
כן, פה תוספות רוצים לשמר את העיקרון שלהם פה. מה העיקרון שלהם פה? קודם שנולד הספק, ולכן הם טוענים מדובר שפעלו על פי השטר. זה נקרא ברש"י תפיסה, פעלו על פי השטר. אחרי שפעלו על פי השטר באו העדים, הכוונה שרש"י שמר שתפיסה מועילה, הכוונה שלא מבטלים את הפעולה על פי השטר. הרי לכאורה מה יכול מישהו להגיד? פעלנו על פי השטר, אז בבקשה להחזיר את הכסף, אבל היות וזה רק ספק אם השטר פסול, לכן אני משאיר את המצב. אבל גם פה עולה אותו עיקרון בתוספות. זה לא שתוספות אומרים שתפיסה שאני רץ וחוטף משהו מתאפשרת, זה בן אדם שגבה על פי בית דין עם שטר שהוא גבה, חשבו שהשטר כשר, זה לא שאני מאפשר תקיפה, זה לא תקיפה בכלל. קודם שולד הספק זה לא תקיפה. הלאה, ועוד יש לומר דה אין נאמנים, דה לא מקרין אליה ולא מגבים אליה, ולא בעניין תפיסה. תוספות אומרים אולי באמת אפשר לתפוס, מי אומר שרשי צודק? סוף דבר, לפי התוספות בבא מציעא, בוא נסכם. תוספות מה אומרים? הם אנטי תפיסה באופן מוחלט. המקרים שהבליחו בשעה שאתה חשבת שיש בהם תפיסה, אתה טעית. הם כולם קודם שנולד הספק, הם בעצם לא נקראים תקיפה או תפיסה. הם בעצם מה עשו? דבר אחר. הם יצרו מצב של מוחזקות, שכשהספק נולד, מי היה המוחזק? הצד השני, אבל הוא לא תפס, הוא פשוט הפך למוחזק. במרחץ, הסוחר הפך למוחזק מכוח ישיבתו שם ביתר. במקרה של כתובות, הוא גבה בשטר, אז הוא עכשיו מוחזק בכסף. זה לא תפיסה בכלל. לעומת זאת, התוספות בכתובות, בסדר, זה ברור? כן יוצרים בקיע ברעיון שעולה כאן. התוספות בכתובות כן מוכנים לומר שייתכן מצב שגם אחרי שנולד הספק, שתקיפה תועיל. ופה כבר קשה לומר שזה לא נקרא תקיפה. פה צריך להגיד שבניגוד לתוספות במציא, התוספות בכתובות היו מוכנים לפתוח פתח לאפשר תקיפה. כן. מהו המקרה הזה שם? ראיתם אותו בפנים? באיזה מקרה זה? מה הם מבדילים? שנקרא את זה בפנים, חברים? אתם איתי או שאני אישרתי לבד? תגידו לי. כן, אני כבר לא יודע. גם זאת עושים לדבר ביום שני, אני אשמח. כן? בואו נראה. התוספות בכתובות, כן? מה התוספות אומרים? בואו נשפח אותו. התוספות אומרים, אני קורא, זה תירוץ שלא נמצא במציאה. התוספות אומרים, ויש לומר שאני גבי בכור שכהן תופס מספק, אין יודע אם בכורו, אבל אחר שטוען בריא, מה אני התפיסה? כאן התוספות מבדילים בין טוען בריא לבין טוען שמה. אבל ברור גם המשך התוספות שהם אומרים את זה, אפילו אם זה אחר שנולד הספק. כן, בהמשך הם חוזרים והם אומרים, ועוד יש לומר, דחה מיירי קודם שנולד הספק. אבל ברור שבשלב הראשון בתוספות, תוספות הבדילו בין טוען בריא לטוען שמה, ומה בעצם מתחדש בהם? שבטוען בריא אחרי שנולד הספק, כן, זה אחרי שנולד הספק, שאם אדם תוקף, לא נוציא מידו. זו מגבלה מאוד רצינית על המוחלטות שלהם, על המסקנה של בבא מציע. ובואו ננסה להבין מה ההבדל בין טוען בריא לטוען שמה. מה ההסבר? למה פה פתאום, אני חוזר, בבבא מציע התוספות מאפשרים מקרים שהם פשוט לא תקיפה. בסדר. אבל כאן, זה לכאורה מבט ראשון, טוען בריא אחרי שנולד הספק, נחשב תקיפה. הוא מנסה לשנות את מה שבית דין פסקו. בית דין היו פוסקים שהכסף יישאר אצל ה... בוא ניקח את המקרה של השטר. ההנחה היא לפני הרשב"א בתוספות, כשמדובר השטר הלוואה, ואיפה הכסף נמצא? אצל הלווה. אז הוא המוחזק, המלווה לא יוכל לגבות עם השטר. פה פתאום אומרים תוספות, כמו לפי רש"י, אם המלווה ילך ויתקוף ויתפוס לעצמו את הכסף, אני מאפשר. לכאורה זו פעולה אלימה. הוא פועל אחרת מהפסק. לא שהוא יוצר עובדות שאחרי זה יקבו שהוא המוחזק. הוא באמת פועל לכאורה נגיד המוחזקות. אז למה זה מתאפשר? מה ההבדל הגדול בין טוען בריא לטוען שמה? טוען בריא,
הוא יודע,
זה בוודאות.
אבל זה... לכן פה נראה לי מתייחסים יותר לשתיים,
שבגלל שהוא לא מוחזק, והייתם חותב את מה ששלו. מצוין. אני רוצה לחזור, מה שאסף אומר פה, מחזיר לניתוח שעשינו פה, בתחילת הסוגיה של תקפו כהן, על דברי הגמרא היחידה מי, דיברנו אז על מה יכולת הרקע לתקפה, סליחה, מה יכולת הרקע לתקפה אחד בפנינו. ואז הזכרתי את משפט שלמה, ודיברנו על זה, בעצם מה שאסף אומר, מה אסף אומר? בן אדם שטוען בריא, אז הוא אומר דבר מאוד פשוט, למה אתם בעיתים הולכים לפסוק ברוצים חבולה ברעיה? למה אתם פוסקים יחלוקו? מאיזה סיבה? כי מה אתם אומרים? אני לא יודע. אתם לא יודעים, אבל אני יודע. אז למה שאני לא אפעל? או אני עכשיו אגיד זה אחרת. הבן אדם הזה טוען, אני חוזר לאותו שיעור, שהפסק שלכם הוא פסק שקרי, הוא פסק שגורם לי עוול. זה בן אדם שבא להגן על הזכויות שלו, תרשו לי עכשיו להגיד, זו הגנה עצמית. אני יודע שהכסף שלי, ואתם הולכים לפסוק אחרת, אז אני הולך ואני אפעל להגן על עצמי, אני לא תוקף. אנחנו שונאים תקיפה, וזו הגנה עצמית. עכשיו, אתם רוצים לפעול נגדי, כי מה אתם טוענים? שזה לא בסדר? אתם לא בסדר, אני יודע, אבל אתם לא יודעים. מה אתם פועלים כנגדי כשאתם לא שווים לי בתנאים? כן? כשיש את המריבות בבית, ואני חוזר שאתה בדרך כלל מתערב לא טוב, אבל בדרך כלל מה המתבגר? כבר לא הקטני, מה המתבגר אומר לך? לא ראית את כל הסיפור. כן, מה? מה? זה ממש הדבר הזה פה. בטוען בריא אפשר לנסח את זה. אני לא נחשב תוקף, אני נחשב מגן על עצמי נגד עיוות הדין שבית הדין הולכים לעשות. יכול להיות שזה מה שאתם פוסקים, הרי זה ודאי לא ככה. עכשיו בית דין רוצים להתערב נגדו, הטענה היא שאיך אתם מתערבים נגדי כשאני יודע ואתם לא יודעים, אתם לא שווים לי. לעומת זאת, מה קורה בטוען שמע? הכהן תוקף ולוקח את הבכור. מה, הכהן יודע בוודאות שזה באמת בכור? הרי מה נקרא? זה ספק רוח, ספק ולד. אתה יודע שזה בכור? אז מה, בשם מה אתה תוקף? או בוא נגיד לך, אנחנו ואתה שווים. אין לך איתו חוכמה מאיתנו בסיפור הזה. אין לך נרטיב אחר, אין לך שום דבר אחר. אז אנחנו אז אומרים, ידידי הטוב, יש פה אלימות, ואז אנחנו מתערבים. אבל המהפכה הגדולה בתוספות כאן, בכתובות, לעומת בבא מציעא, שבבא מציעא היה נראה קטגורית שהם שונאים תקיפות. אין אף תקיפה. בכל המקרים שהתארתי, פה הם יוצרים בקיע רציני, שבטוען ברי אני יכול לתקוף. הם בעצום, אבל בכתובות, מה עושים? כשמביאים שם עוד ועוד 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 דעות, מה הם עושים? הם דוחים את זה. כלומר, זה אחד מהדעות בתוספות בכתובות. ויש שם עוד שתי דעות, קטגורית, אפילו בטוען ברי. התנגדו לתקיפה, למה? אני חוזר. נגד אלימות, זה שאתה טוען ברי זה מאוד נחמד, אבל אנחנו לא, אין הדעה עליה למה שאיניהם רואות, אבל זה נראה דברי תוספות וכתובות. בסדר? הדברים ברורים, משווים טוב על הלב. מה השלב הבא, שאול? לפתוח את הרמב"ן בפנים. עברתם על הרמב"ן? הרמב"ן בנון. ניסיתם, זה היה קשה. לא הגעתם. מה זה? עוד פעם?
הרמב"ן נערוך מדי, ניסינו ישר לרשב"א.
כן, אבל האמת היא שהרמב"ן פה יותר ברור מהרשב"א. הרשב"א בסופו של דבר, זה פעם העיר לי חבר שלי. הרשב"א גומר את הדיון באיזה מילים? אתה זוכר? הרשב"א אומר, דבר צריך תלמוד. הרשב"א לא יודע איך יוצאים מהיחס בין הסוגיות פה. הרשב"א אומר, אני התבלבלתי. יש גמרות, אם תקיפה, אני לא יודע מה עושים פה, בלגן אדיר. כנגד זה, הרמב"ן חושב שהוא מסדר את העניינים, שאני כבר לא אקרא אותו בפנים, היום נעשה את זה ביום שני. תתאמצו לעבור עליו, בסדר? ואני גם אתן לכם עוד ראשים וכו'. מה שאני אדבר כרגע בגדול, זה כאילו מה מסגרת הדיון של הרמב"ן. כן? הרמב"ן הוא חכם קטלוני מהמאה ה-13. מה זה קטלוני? צפון ספרד. שנה שעברה, כשדיברתי את זה עם החבר'ה בזמן המונדיאל, אז כולם הבינו על מה אני מדבר. כן. מה זה היריבות בין ברצלונה לריאל מדריד? זה קטלוניה ועל אנדלוס. זה במילים מאוד פשוטות. זה כאילו עמים שונים, זה לא... מדינית היום זה ארץ אחת, אבל הם ממש, הם עולמות שונים לגמרי. וגם בעולם של הראשונים זה ככה. כן. איך הם באותה נבחרת? שאלה טובה. דיברו על זה בעיתונות, זה זוכר מה ש...
זה מואב משותף.
יפה מאוד, זה המכה את מדיין בשדה מואב, כן? ממש, כן? אז תדעו לכם שגם בעולמם של הראשונים, החכמים של אל אנדלוס הם חכמים מארץ מוסלמית, שהם עם מסורות גאוניות, וזה ריף, רמב"ם, רימיגש. קטלוניה זאת ארץ עם תרבות אירופית, היא ארץ שקרובה יותר לצרפת. שם יושבים במאה ה-13 גדולי עולם, הרמב"ן עובד מדרשו, והם דווקא כי הם המאוחרים שבראשונים. היסיא של הראשונים זה במאה ה-12, המהפכות הענקיות פורצות במאה ה-12. התוספות, רבנו תם, רי, רייבד, כל העוצמה, כל התחמושת. אבל דווקא הרמב"ן, בתור חכם קטלוני מאוחר, יש לו שתי תכונות, שלוש תכונות שיש לו, שמאפשרות לו אולי להגיע למיצוי עצום של הדיון של הראשונים. קודם כל, כחכם קטלוני, הוא מכיר כבר את התרבויות השונות של הראשונים. כלומר, הוא משלב עולמות. יש לו את הנוסח של הספרדים, של האנדלוסים. הוא יושב על הנוסחות הכי משובחות שיש של תלמוד. רבנו תם יושב על הגמרא, לא יודע מה כתוב בה. כל הזמן נחי גרסין, נחי גרסין. הוא הרמב"ן, שנוסחות גאונים, נוסחות ספרדיות. כלומר, הוא איש נוסח, והוא גם בן אדם עם יכולות לשוניות וטקסטואליות מדהימות. מצד שני, הוא גם מכיר את מסורות הפרשנות המבינימיות, כן? כלומר, הוא מכיר את התוספות, הוא מכיר את העולם של פרובנס, הוא מכיר את דרכי הלימוד השונים, ואז אותו חכם של 113, מה הוא יכול לעשות מי שחי בארץ שיצומת, לשלב את כולם ביחד בעוצמה אדירה. כחכם של 113, הרמב"ן גם מסוגל לזקק יותר את התורות. הרי מה קורה בדור הראשון של התורות? עוד מחפשים את המילים, הרעיונות עוד צריכים לגבש אותם. מה אני יכול לעשות בדור שני שלישי? לגייץ אותם. כן, הרמב"ן מגייץ את הרעיונות, וככה הרעיונות שלו יוצאים מאוד מאוד חלקים. והדבר השלישי זה שהרמב"ן פשוט היה אדם שהוא גאון עולם. הוא פשוט עם יכולות, זה כבר אישי, אבל וכן הרמב"ן, הדיון שלו כאן, בוא נראה את המסגרת. המסגרת שלו כוללת, הוא מכיר את התוספות, הוא מכיר פה את הרייבד, הוא מכיר צרפת, הוא מכיר פרובנס, הוא עצמו עם אהבה אדירה לריף. השאלה, מה דעת הריף בשאלות האלה, הוא עוסק כבר ביסודיות. במבוא לספרות גאונים השנה, באחד מהשיעורים הראשונים, הסברתי לחבר'ה שם למה הרמב"ן כך אוהב את הריף. כי הוא חושב שהריף הוא סוף תקופת הגאונים. הריף הוא סוף הראשונים. כן, אבל הוא הסכמן הגדול של התורות של כל תקופת הגאונים, שהוא לא גומר אותה בבבל, הוא גומר אותה בספרד, בריף, ולכן צריך להגן על הריף. מי שתוקף את הריף, תוקף את המסורת, והריף מאוד משחק, וגם הרמב"ם הוא יודע להתייחס אליו. כלומר, אתם רואים פה חכם הכולל, שיודע הרמב"ם, יודע הריף, יודע רייבד, יודע זה. הוא גם בכוחות עצמו ניגש ביד חזקה לנושא. הוא לא הולך בדרכם של בעלי התוספות, הוא מתחיל עם הרייבד שלוקח את כל הדיון לכיוון אחר לגמרי מהתוספות. הוא לא אוהב את הכיוון של הרייבד, הוא סולל לו פה דרך משלו, דרך עצמאית. בגדול, מי שלמד אותו, למד אותו, יודע שהוא הופך את השאלה הזאת לשאלת העד, הרמב"ן. כלומר, אם התוספות, הייתי אומר, הפכו את שאלת העל, האם אתה תוקף או לא תוקף, זו שאלת העל. אם זה לפני הספק או אחרי הספק, הרמב"ן, את כל המרכז הקומד נשים בעיקר על השאלה הזאת. האם יש מוחזק או אין מוחזק? במילים מאוד גדולות, שיש מוחזק, אפס תקיפות, שאין מוחזק, אפשר לתקוף. הוא מעין שיטת ביניים, כזאת. זה הכיוון המרכזי שהוא ילך. כשמה שאני מבקש לקראת יום שני, בסדר? גרשון יהיה גבי לקבוע, כי מתי... אתם נפגשים, תחשבו טוב, מה מפריע לכם, מה אפשר לשפר, לא לפחד להתבטא, בסדר? להתבטא, המטרה היא משותפת, לחשוב איך משפרים תלמידה. שאית, אני מציע שתעבור על הרמב"ן. אני לעצמי אמשיך לעבוד, אני רוצה שנראה את עיקר השיטות, שמי שיכנס אחרי זה לפסיקה, שזה ראש. שלחתי לכם קצת ראש בבבא קמא. עוד פעם, אני אבדה עוד פעם, שזה הראשים באמת המרכזיים. אולי עוד אני אשפר את ההסתכלות שלי בריף. נשתדל למצות בשני, שלישי, ככה, את קרי שיטות הראשונים בשאלה של תפיסה, ואז מחכה חגיגה שלמה באחרונים, ואני מראש אומר, היא גדולה מדי וארוכה מדי בשביל כמות הזמן שיש לנו, אבל זה ספר שלם של השח בנושא. קונטס הספקות, של האחלה, יש בזה בלי סוף חומר. אני מה שאני מניח שנעשה, ניקח פה כמה סימנים, בתוך כפו כהן. ספר שלהם, דיני תפיסה, תיק או קימלי, דעות פוסקים ראשונים ואחרונים, תוספו לו דיני תפיסה.
איפה בלגן האמיתי?
בלגן האמיתי המפורסם קורה באחרונים של המאה ה-17.
לא, כאילו, על מה? על מה? על איזה נושא?
נושא של מתי תפיסה מועילה, מתי לא. מתי אפשר לתפוס, מתי אי אפשר לתפוס. נעבוד על זה. רק מילה אחת הפרשת שבוע. יש דבר שדרשנים מאוד אוהבים לדבר עליו. וזה ההבדל בין התגובה של יעקב ועשיו, על איך האדם צריך להרגיש סיפוק בעולמו החומרי. מה יעקב אבינו אומר לעשיו? אחי יש לי רב, יהי לך אשר לך. לעומת זאת, מה עשיו אומר? אחי יש לי קול. כן? זאת שאלת על של האדם צריך לשאול עצמו, יש לי קול או יש לי רב? אני שמח, רפוך. רק שנייה. מי אמר יש לי קול? יעקב אומר יש לי קול, ועשיו אומר זה אני הופך. כשיעקב אומר יש לי קול, מה הכוונה יש לי קול? אני שמח בחלקי, יש לי מספיק. לעומת זאת, מי שאומר יש לי רב, אז מה עוד? הוא לא שמח במה שיש לו. אז האמת היא שאני דווקא חושב שלרצות עוד זה טוב, כאילו שאדם ידרוש מעצמו דרישות גבוהות, אבל לא במצב שאתה לא שמח במה שיש לך. צריך להתאים שמח במה שיש לך, ולהבין שיכול להיות לך משהו גדול.
כן, נעשה, הוא לא רוצה את זה.
טוב, אני אבדוק את התורות עוד פעם. בסדר? שבת שלום. תהנו מרבנו.